אברהם ציון. קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על פירות וירקות מהשוק. יש הרבה אנשים יראי השם, חרדים לדבר השם, כשהם קונים ירקות מהשוק וגם פירות. פירות השנה זה פחות שאלה, כי זה רוב התבואה, כל רוב הפירות שנמצאים זה או יבול נוכרי או צבדי, נכנסים לכל הנושא הזה, ואני רוצה לדבר מצד תרומות ומעשרות. האם באמת זה נכון ויש עניין להפריש תרומות ומעשרות לחומרה? קנינו מהשוק, יש כמובן תעודת כשרות, אם אין תעודת כשרות פשוט וברור שצריך בבית להפריש תרומות ומעשרות מכל מין ומין, מהמלפפון, מהגווניה, מהגמבה, מכל דבר צריך להפריש, כי אין תעודת כשרות, ואני לא יודע אם בכלל הוא הביא את זה ממקום שמפרישים תרומות ומעשרות. השאלה, רק רגע, צדיק, תן לי להתחיל. השאלה, כאשר קניתי מהשוק עם תעודת כשרות, האם באמת יש עניין להחמיר? ידוע שגם מורנו הרב מוצפי פה במקום אומר תמיד הפרשת חלה. גם אם קנית מין מאפה, אתה לא יודע, הפרישו, לא הפרישו, תפריש מה שאתה, לפני שאתה אוכל. האם בתרומות, האם יש עניין בירקות, בפירות, לפני שאנחנו אוכלים, מה שאנחנו מכניסים הביתה להפריש? איך זה עובד היום? כל השדות, המטעים מהצפון עד הדרום, מביאים את הסחורה, את היבול מהמטעים לשוק הסיטונאי. בכל עיר ועיר יש שוק סיטונאי, מה שנקרא תנובה. אנחנו, אני אומר, אני על עצמי, שגדלנו, לא גדלנו שמפרישים בבית תרומות ומעשרות. למה לא? יש תשובה לרב עובדיה זכר צדיק לברכה, שאומר שאפשר להתיר את זה. איות א' והפרשת תרומות ומעשרות בזמן הזה דרבנן. למה? כי ראשית דגנך תירושך ויצריך מהתורה. תודה רבה, יעבדו חמים. זה אך ורק בשמן יין, ופה זה אפשר פירות וירקות, אז דרבנן זה א'. ב', אומר הרב עובדיה, יש לנו ספק ספקה. ספק אחד, שמה זה ממטע של גוי. יש הרבה מטעים של גויים, וגוי פטור מתרומות ומעשרות. ואם תמצא לומר שזה מיהודי, אולי באמת הפרישו. למה הפרישו? כי כל רבנות מתוקנת, יש משגיח בשוק הסיטונאי, קרי תנובה, שהוא נמצא שם לפנות בוקר במפריש. לכן אנחנו הספרדים, אני בכוונה מדגיש, נכון, הספרדים לא גדלנו שצריך להפריש לחומרה את הירקות שמכניסים הביתה וגם את הפירות. איזה עוד ספק? אמת, יש עוד ספק שזה בכלל אולי מהערבה הדרומית, הצפונית, כל איפה שאפשר לתת לו דין חול. יפה. כן. אז יפה. אז השאלה, רבי שמעון, האם אנחנו, אנשי העם, אני מדבר על עצמי, הפשוטים, האם באמת עכשיו עשינו קנייה, האם צריך להפריש? עכשיו, אני רוצה לדרג לפני כן. ברגע שאנחנו קונים מרשת מזון חרדית, ממקום כמו מהדרין, ששם כל הפירות וירקות זה עם אישור, סתם דוגמה, רב אפרתי, כשרות בדץ כזה או אחר, או סתם חנות פירות וירקות בכשרות בדץ, אז אני לא צריך להפריש. אני יודע שגם פה הרב אלישיב זצל, ורב חיים קניאבסקי, והרב שטרנבוך דעתם של להפריש, כפי שעומד נגיד למה, אבל זה כבר, לא רוצה להגיד מי אני שאני אגיד מוגזם, אבל זה תעזבו. למה? כי ברגע שאני קונה מחנות פירות וירקות של בדץ, יש לו תעודת בדץ, לא משנה איזה בדץ, אז הם מכניסים משגיח לפני שהבעל החנות מוכר את הפירות וירקות למחסן, והוא מפריש לחומרה, אז זה לא צריך. אני עכשיו הולך סתם דוגמה לאושרד, חרדי, וכל הפירות בירקות שמה זה כשרות בדץ, אני הולך לרמי לוי מהדרין, אני הולך ל... לא משנה, כל המקומות האלה לא צריך, לא על זה דיברתי. אני מדבר, אם אני עכשיו נמצא, סתם דוגמה, בשוק מחנה יהודה בירושלים, או בשוק העירוני בחצור הגלילית, או בצפון, לא משנה, ואני עכשיו קניתי לי ירקות ופירות. האם יש עניין להפריש תרומות ומעשרות עוד הפעם, או שזה בל תשחית? אורלה, אנחנו לא חוששים כרגע, השיעור לא על אורלה, נעזוב רגע את הבעיה של אורלה. חברים, אני אגיד את המסקנה לפני שנסביר למה. אם אתה קונה מהשוק תעודת רבנות רגילה, לעניות דעתי יש עניין גדול לחשוש ולהפריש קצת מכל פרי, מכל ירק. לגבי פירות לא, כי עכשיו זה של בדרך כלל יבול חול, יבול נוכרי או צר בית דין, אז ממה לפשך זה פטור מתרומות ומעשרות. אני רוצה להסביר למה, ואז אני אשמע את השאלות. מה אתה אומר? כן.
לחשוש.
כן, לחשוש.
אני לא חושב שצריך לחשוש.
אז אני אסביר למה. יפה מאוד. זה לפני ששמעת את הצדיק, לפני ששמעת למה, אז כבודו ישמע ויגיד לי. הדבר הראשון, הרי תבואו ותשאלו אותי, אם יש, כמו שהצדיק הזה טוען, אם יש תעודת כשרות של רבנות, אז מה זה שונה מכשרות של עופות? מה זה שונה מכשרות של מסעדות? כמו שאתה סומך פה, תסמוך פה. חברים, לא קרב זה אל זה כל הלילה, ואני אסביר. במפעלים, במשחטות, יש ליין קבוע. אין מצב, שמה אני יכול להיות רגוע. בהשגחה, בשוק הסיטונאי, העבודה קשה מאוד, ואני אסביר. מביאים כמויות אדירות כל חמש דק. אני יודע, פה בירושלים ראיתי את זה. כל חמש דקות מגיעה מסעית אחרת, מפרקת משטחים על גבי משטחים עם המלגזות, ורגע קטן של אי שימת לב של המשגיח, נכנס לא מאוסר בכלל. הרבה פעמים יש בעיה של הפרשה מפטור על החיוב. מה זאת אומרת? דבר שהוא פטור מהפרשה, ואני לוקח ממנו, למשל, אני אתן דוגמה, הגיע משטחים, הגיעו מהערבים, של ערבי, לפטור מתרומות ומעשות. לקחתי בטעות, אני המשגיח, מלפפון, משטח, ארגז, של פטור, או מחוץ לארץ, כמו שאמרו פה, תחום של עולי מצרים, והפרשתי על מלפפונים אחרים שהם חייבים, לא יצאתי ידי חובה. אתם יודעים כמה קשה המלאכה, ואתם מוזמנים לבוא בארבע לפנות בוקר פה בירושלים לשוק הסיטונאי בתנובה, משטחים על גבי משטחים, והרבה פעמים, שוב, לא נעים לומר, אי שימת לב של המשגיח, הוא לא... הוא לוקח מלפפונים ארגז מהפטור, מפריש, בלי חבנה כמובן, מפריש אותו על החיוב. רק רגע, עוד דבר, יש דבר שנקרא ממעט במעשרות. אתם יודעים כמה זה אחוז מהמשטחים? כמויות אדירות. הרבה פעמים הוא לוקח ארגז, שתיים, שלושה ארגזים, וזה עדיין לא הגיע לאחוז אחד. עכשיו יש לנו עוד בעיה. הרבה פעמים באו נהגי מסעיות שהם עובדי לילה והורידו את הסחורה. הסחורה, רק שאני אסביר שוב, מגיעה בשלוש, בארבע לפנות בוקר, והרבה פעמים לא נעים, המשגיח לא נמצא במקום. ואז מה? הוא מגיע ובינתיים מגיעים אנשים שיש להם חנויות ולוקחים על סמך של תנובה. אתם יודעים כמה פעמים אני חי את זה ביום יום? אני מגיע לבעל עסק של פירות וירקות. אני אומר לו, איפה התעודה? הנה, הוא מראה לי תעודה חתומה של תנובה. אני אומר לו, למה אין על זה חותמת של המשגיח כתב יד? חייב להיות. חתמו לי, אבל לא נעים להגיד, אני אמשיך. אבל המשגיח לא היה לחתום ידנית. אז עכשיו, רק רגע, תמתין. עכשיו בעל העסק... אחד שיש לו חנות, סתם דוגמה, אצלי במבשרת, יש חנויות של פירות וירקות, הוא נוסע לשוק הסיטונאי ב-4 לפנות בוקר, 4 זה עוד שעה טובה, אחרי תיקון חצות, הוא הולך ומביא משם משטחים של מלפפונים. הוא הוציא, כן, חתמו לו תנובה, כן, אבל איפה החתימה של המשגיח? המשגיח לא היה. מה זאת אומרת? שעוד לא הופרש תרומות ומעשרות. אחר כך מגיע בשעה 5, אחרי המקווה, מגיע המשגיח, והוא מפריש. אני עכשיו שואל אתכם שאלה, הפרשה לאחר המחירה מועילה? כבר זה נמכר, לקחו תוצרת. אתם יודעים כמה פעמים מתקשר אליי משגיח, אחד המשגיחים מהשוק הסיתונאי, הוא למד אצלנו כשרות, אומר לי, הרב פנחסי, הוא מסתכל במחשב, יצא סחורה למבשרת, לא הופרשה. אמרתי לו, שאלתי אותו באחד הפעמים, אמרתי לו, נשמה טובה, אתה במקרה מכיר אותי, אז אתה מתקשר אליי. מה אתה עושה בשאר המקומות? מה אתה עושה בשאר המקומות? אין לך את הטלפון, איך אתה מודיע שזה לא הופרש? אתה מתקשר אליי בשעה 8 בבוקר שכבר התוצרת נמצאת בחנויות. חברים, זה לא סתם לבוא ולומר להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה, ועוד מעט אני אסביר איך עושים את זה, זה לא סתם. זה לא בל תשחית. עכשיו, אנחנו, הרב אוהב ציון הצדיק, תקשיב, אנחנו, אני, ואני מאמין שאתה ועוד הרבה מאיתנו, איפה קונים את הפירות והירקות? מחנויות של בדץ, או מרמי לוי מאדרין, או שרד וכו'. שמה מפרישים לחומרה אחרי שיצא מהשוק הסיתונאי. אז ממילא עשו לנו סוג את העבודה. וגם על זה דרך אגב, גם אם אתה קונה מהבדץ, הרב אלישיב, אני אקריא לכם את הלשון שלו, זכר צדיק לברכה, הוא אומר ככה, בעל נפש, הירא וחרד לדבר השם. כדאי שינהיג עצמו להפריש מכל דבר הנכנס לביתו, ובפרט שידוע כי גם במקומות שיש בהם השגחה על תרומות ומעשרות, נזקקים הם לכמה אקולה ופשורס, זאת אומרת כל מיני קומבינות להתיר, ואשרי חלקו של הנוהג בידור זה להפריש תרומות ומעשרות בביתו. לא, ארבעה. נו, ואז מה? כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה היית פעם בתנובה? בארבע לפנות בוקר? אתה יודע מה הולך שם? אתה יודע מה הולך שם? אתה יודע כמה משטחים מורידים ומפרקים בלי סוף? וכמה ספקים וחתימות וכל אחד, כל נהג מסעית כבר לוחץ עליו, תחתום לי, תשחרר אותי, תחתום לי, תחתום לי. והחתימות של תנובה, רבנות, אבל איפה החותמת של המשגיח? זה בסדר, המוכר חתם לו, אבל איפה החותמת של המשגיח שאכן הוא הפריש תרומות ומעשרות? עוד דבר, הרבה פעמים, שנייה... או רגע, על זה עוד לא דיברתי. גוי, אתם יודעים שגוי לא יכול למנות שליח. משגיח שמפריש תרומות ומעשרות הוא שליח של בעל הבית, זה בסדר. אבל אתם יודעים כמה תוצר יש של גויים, שהבעלים הם גויים, וזה גדל בבעלות יהודית. גדל בבעלות יהודית, אבל גדל בשטח יהודי, והבעלים הם גויים. ויכול להיות שהשלט שם הוא בכלל שם של יהודי, אבל בכלל מי שעומד מאחורי זה ערבי. אני לא יודע אם אדם שלא שומר תורה ומצוות יכול למנות שליח. ועוד דבר, צדיק, אני רוצה שתקשיב אליי חצי דקה. הוא העיר את זה וזה כמה זה נכון. אתה יודע כמה פעמים המשגיחים אצלנו באו ושואלים את בעל העסק, תגיד לי מאיפה זה הגיע? זה חבר שלי מהצפון הביא. מי זה החבר שלך? דוד. מתקשרים לדוד, אומר כן תפרישו. מה תפרישו? אז, כמובן שאנחנו לא נותנים לזה יד. אתה יודע כמה פעמים הוא אומר זה מערבים. עכשיו מערבי לך תוודא שזה אכן מערבי. אתה יודע כמה פעמים זה נקרא מפריש שלא מן המוקף. אתה יודע מה זה שלא מן המוקף? הארגזים נמצאים בחוץ ולא נוגעים זה בזה. המשגיח לא יכול להזיז משטחים. בדיעבד זה מועיל הפרשה שלא מן המוקף. אבל אני אומר שוב, זה לא סתם, ואת זה צריך ללמוד מאחינו האשכנזים החרדים בעניין הזה, כן, הם מפרישים כל דבר ודבר. אני אומר שוב, בואו לא נגיע עד שם, אבל לפחות נקנה את הפירות וירקות מחנויות בדץ. חנויות בדץ, ואני לא יודע אם יש הרבה הפרש במחיר, אני לא יודע אם בכלל יש הפרש, אבל אני נזהר. אז אני נזהר. אני אומר, אז תקנה מהשוק, אבל תפריש. איך מפרישים? אתה לוקח, יש שלט השגחה, על זה אני מדבר, אפילו שיש שלט רבנות רגילה, לכתחילה תפריש, תיקח, קנית קילו מלפפונים, תיקח קצת יותר מאחוז, כמה זה, אולי מלפפון אחד, תאמר את הנוסח, ואם אין לך את הנוסח, תאמר כפי הנוסח שרשום בסידור. לא צריך מעשר ראשון לתת ללוי, כי זה ספק. לא צריך לתת לעני בשנים ג' וו', כי זה ספק. בשנים א', כמו השנה, שזה שנה, מעשר שני לשמיטה, אם יש לך מטבע בבית, תגיד, זה יהיה מחולל על המטבע שנמצא ברשותי. ותיקח את המלפפון הזה, תעטוף אותו בשתי סקיות, שים אותו בפח השפעה. לאחר מכן תעבור לעגבניות, וכן על זה הדרך. אם אין לו מטבע, יכול לחלל את זה על כפית סוכר, כף סוכר. משהו ששווה 10 אגורות, כן. אבל אני אומר, זה לא צחוק. זה לא צחוק, נכון, זה רק דרבנן, ונכון, ונכון. אבל בואו, בואו לא נזלזל, בואו נשתדל. את ההלכה הזאת אמרנו גם בהפרשת חלה. אתה קיבלת, קנית, תפריש חלה לחומרה. אני לא יודע אם המשגיח היה, אני לא יודע מי יפריש, מתי יפרישו. פיצה לבית, פיצה, תיקח חתיכה מהעיסה, מהבצק, ממה שכבר רפוי, לא משנה. אפשר להפריש חלה לאחר אפייה, תאמר הרי זו חלה, מה אכפת לך? לאחר מכן, שלא נהיה בר מינן אוכלי טבל, האוכל טבל בר מינן חייב מיטה בידי שמיים, מה אנחנו צריכים את זה? לא לברך על השלם, ואנחנו בו לא נהיה מקובלים ולא צדיקים, לא צריך. לא צריך, לא צריך, אנחנו רוצים להתברך. טוב, בסדר? קצת יותר מאחוז. קצת יותר מאחוז. עד יש לי שם תרומה גדולה, תרומת מעשר, ומעשר...
סבילו זה 10 לא?
יכול להיות, תלוי כמה כבודו קונה, אבל אני חושב שיש בזה עניין, זה לא צחוק, זה לא סתם, וכדאי מאוד. בוא... נכון, נכון, דרבנן, נו, ואז מה אם זה דרבנן? אה? עכשיו, אז אני אומר, טוב, טוב, בעזרת השם, בעזרת השם, בואו נראה ברשותכם כמה מילים, ערב שבת קודש פרשת בו. שמעתי, השבוע הייתי בנתניה וסיפר לי את זה יהודי, שזה קרוב משפחתו, לא שמעתי את זה מכלי ראשון, שמעתי את זה מבן משפחה, הוא סופר סתם בכלל, הוא מספר על גיסו. גיסו עובד, יש לו שירותי גרר. גרר, רכב שנתקע, מזמינים אותו, מעלה אותו לאוטו שלו. גרר, שירותי גרר. הוא אומר שבצפון, בצפון, בליד כפרים ערבים, ויש גם כפרים עוינים. אבל הוא אומר, גיסי בקיא, מקיא ורגיל בכפרים. הוא אומר, כי כולם מבקשים איפה להוריד את הרכב, למה האוטו נתקע, צריך לתקן אותו, או תאונת דרכים בר מינן, אז מעלים אותו על הגרר, ומבקשים להוריד אותו באחד המוסקים שם בצפון, איפה? אצל הערבים. למה? הערבים זה זול, התיקון הוא זול, בסדר, בסדר גמור. הוא אומר, הוא בקיא ורגיל בכפרים הערבים. אני עכשיו לא מדבר על גנוב, אני לא מדבר על זה, אני עכשיו מספר לכם סיפור. תקשיבו, בקיצור, יום אחד אחרי שהוא הוריד רכב בכפר הערבי, הוא יוצא מהכפר, כפרים עוינים. הוא אומר, אני יוצא, הוא יוצא גיסו, והוא רואה בכיסה, היה יום גשום, רכב עם וינקרים, עם 4 אורות דולקים. הוא אומר, אולי מישהו נתקע, גשם שוטף. הוא אומר, ירד, הוא אומר שגיסו עם לב רחמן, לב אהוב, בעל חסד גדול. והוא מסתכל בשמשה, הוא אומר, יושבת ערבייה. מסתכל למושב האחורי, 2 ילדים. גילאי 10-12. מה קרה? הוא יודע גם לדבר ערבית. היא אמרה לו שהם נתקעו, לא יודע, יש תקלה, לא מניע. איפה את גרה? אומר, זה לפחות שעה נסיעה. אומר לה, אני יש לי גרר, אני אעלה אתכם לגרר. היא אמרה לו, אין בעיה, ומה שצריך לשלם, אני אשלם. הוא אמר לה, זה בסדר, אני אקח אתכם. עכשיו, אני לידי יש שני מקומות ישיבה. אני לא יכול שלושה, כי שזה מחסום והם יעשו בעיות. אז הפתרון שלו, שאת ואחד הילדים ישבו לידי, וברכב הנגרר, שאני מעלה אותו על הגרר, יהיה אחד הילדים שישכב שם, כי אסור לו להושיב שם מישהו שהוא גורר. הוא אומר, הוא ישכב על המושב, לא יראו אותו, ונעבור. באמת, מכל הלב אמר, אני אקח אותם, אני אעזור להם, אפילו שהם ערבים, הם בני אדם. בכל אופן, הוא מספר שהוא הגיע לכפר, איפה שהיא גרה. בעלה, והיא התקשרה, ובעלה יוצא, והמשפחה, כל החמולה יצא. ואיזה כבוד עשו לו, הוא לא שומר תורה ומצוות, ואכל איתם, שתה איתם, ובאמת כיבדו אותו מכל הלב, שילמו לו, ואלף תודות, ואמרו לו, הצלת, הצלת, הצלת. עברו 5 שנים. עדיין הוא עובד בגרר. 5 שנים נכנס לכפר בקי מקי ורגיל, הוא השאיר את הרכב מותנע עם המפתח, ירד לסופר לקנות סיגריות. הוא אומר, יורד לסופר, רואה, שומע את הרכב שלו חלסנה, הולך, מישהו גנב אותו. הוא אומר לבעל הסופר הערבי, תביא לי את הרכב שלך מהר, אני ארדוף אחריו. הרי גרר אחרי הכל נוסע יותר לאט. אמר לו, אין בעיה, תיקח. לקח את הרכב של הערבים, מכירים אותו. והוא רודף אחרי הגרר. רודף, רודף, והוא נכנס לתוך הכפרים. הוא אומר, הגיע שלב, עוצרים אותו, 3 רעולי פנים. הוא אומר, יש להם אקדח. הוא אומר, מסוכן איפה שאלה הבדואים. אומרים לו, תקשיב, הרכב עדיין הלך. הוא אמר להם, כנראה הזיק אותם, הרכב הלך. הורידו אותו מהרכב. גם לקחו לו את הרכב ורצו להרוג אותו. הוא אומר בערבית, הוא יודע ערבית, הוא שומע אחד, אומר לה, תהרגו אותו שם, בשדה, באיזה חור. זה שלוקח אותו, נמצא איתו לבד, אומר לו, תקשיב, אתה הצלת, לפי הגרר אני זיהיתי, אתה הצלת את אמא שלי פעם. אתה הצלת אותה, אני לא יהרוג אותך, תברח. אבל תדע לך, תשכח מהגרר, תשכח מהזה, אבל תברח מפה. מוריי ורבותיי, אדם עושה חסד. נכון שזה ערבי, חסד. אתה לא יכול לדעת מתי זה יתפוס אותך. אתה לא יכול לדעת מתי זה יעזור לך. אדם, אנחנו בכלל, כולנו רוצים כמובן גאולה כללית. אבל בוודאי רוצים גאולה פרטית. מה זה גאולה פרטית? אתה רוצה ההוא עם הילדים שלו שיתחתנו או שיהיו לו ילדים, או רוצה הוא להתחתן. כל אחד נמצא, יש לו את המצרים שלו, את המיצרים שלו, והוא רוצה גאולה. הוא רוצה כבר עם הנושא של הפרנסה, של הבריאות, של הילדים. מוריי ורבותיי, דבר אחד, כפי שעוד מעט נראה בדברי חז"ל, אדם שעושה חסד, עם הזולת הקדוש ברוך הוא עושה לו חסד. כל מה שעם ישראל נגאלו ממצרים זה בזכות חסד שעשו אחד עם השני. אם אתה רוצה להיגאל, גאולה פרטית, נעזוב את הגאולה הכללית, חסד. חסד לא צריך להקים בשביל זה ארגונים גדולים. לא צריך בשביל זה כסף, לא. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, תשמע את אחיך, תשתתף איתו, תראה מה הוא צריך, תתייחס. זה חסד. מצוות עשה כן, עם בני אדם, מצוות עשה גם עם בעלי חיים, מצוות עשה מן התורה חסד. ואהבת לרעך כמוך, זה חסד. הנביא מיכה אומר, יגיד לך אדם, הנביא מיכה אומר, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, מה השם אלוהיך רוצה ממך? חסד. בפרשת השבוע אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו כלי כסף וכלי זהב. מה זה דבר נע? נע זה לשון בקשה, צריך להתחנן אליהם? האם אתם מכירים אדם נורמלי שלא רוצה כסף וזהב? זה שאלה ראשונה. מה זה וישאלו איש מאת רעהו? המצרים זה ראהו. מוריי ורבותיי, או, כותב בספר תולדות אדם רבי משה, שהציווי מהבורא התברך היה, שבהתחלה ישאלו איש מת, ראו, אתם ביניכם היהודים, תעשו חסד אחד עם השני. אין להם איך לעשות מצוות, אבל לפחות ישאילו אחד לשני, יעשו חסד, ויזכירו חפציהם את החפצים שלהם איש לרעהו, על ידי כך יתעורר עליהם מידת החסד והם יגאלו. וישאלו איש מאת רעהו, לא המצרי. הוא אומר, מדובר על איש מחברו, תעשו חסדים. כתוב בספר מדרש תנא דבי אליהו, כשהיו ישראל במצרים נתקבצו כולם וישבו יחד, משום שהיו כולם באגודה אחת, וקרתו ברית יחד לעשות גמילות חסדים זה עם זה, וישמרו בלבבם ברית אברהם יצחק ויעקב, וישעבדו את אביהם וישעבדו אל אביהם שבשמיים לבדו, ושלא יניחו לשון בית יעקב. הם ישבו ביניהם והם ראו מה חלתה אליהם הרעה עם כל השעבוד של מצרים, אמרו בואו נעשה גמילות חסד אחד עם השני. אתם יודעים אחד מהגמילות חסד מה הם היו עושים? הרי בהתחלה פרו היה אומר להם תקוששו, הוא היה מביא להם את התבן, אז הם היו עוזרים אחד לשני. הוא ראה שהם עוזרים אחד לשני, הוא אמר אם הם עושים חסדים אחד עם השני הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויגאל אותם. אמר להם לא לא לא, מהיום אתם הולכים ומחפשים תבן וקש. מה הרעיון? שיתחילו לריב על כל פיסת קש, על כל תבן, יהיה ביניהם מריבה, כי כל אחד צריך לסיים מלאכתו. אומר החפץ חיים, ביאר את הדברים של המדרש, אומר קריטת ברית שהם עשו ביניהם לפני שיצאו ממצרים, זה הסיבה לגאולה, שירבו בגמילות חסדים זה עם זה, לעורר רחמי שמיים, ושינהגו איתם במידה כנגד מידה. מוריי ורבותיי, אומר החפץ חיים, אתה רוצה חסד שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך, אתה רוצה להיגאל, תעשה חסדים. תעשה חסדים עם החבר שלך, עם השכן שלך, מכר שלך. אתה יודע על בן אדם שיכול להיות שהוא צריך עזרה, תשמע אותו. זה הסיבה, כמו שאמרנו, אומר להם פרעה, לא תוסיפו לתת תבן לעם. למה? ללבון הלבנים. כי הוא רצה שהם יריבו, שלא יעשו חסד אחד עם השני. אומר דוד המלך, נחית בחסדך, עם זו גאלת. כל הגאולה שלהם הייתה איך? על ידי חסד. הוא מובא בשם האדמור מזוויל, זכותו תגן עלינו. כל פסיעה שהאדם פוסע עבור הזולת, הוא חוסך 1,000 פסיעות עבור עצמו. תעשה את מה שאפשר למען השני. לכן אומרים גמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? גמילות חסד. אומר לא, שברגע שיש חסדים, וכשמידת הדין מקטרגת, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אם הם עשו חסדים, עושים חסדים. ציווה רבי חיים מוולוז'ין לבניו, הוא כותב בצוואה, דעו לכם שלא נולדתם בשביל עצמכם, אלא כדי לשרת את בניו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים כל יום בתפילת שחרית, אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים, גמילות חסדים, אין שיעור. תעשה משהו, תחייך, תן מילה טובה. תשמע את השני, הגיע שכן חדש, תשמע אותו, תראה אותו, מי זה, מה הוא, מי, תנסה, תתעניין, תראה אכפתיות. זה חסד, זה חסד. אדם אוכל פירותיו בעולם הזה, אתה תהנה מזה פה, אל תחפש סגולות, קבלות, קמיות, פה, על ידי גמילות חסדים. גמילות חסדים, אתה מקבל את זה שכר קש פה בעולם הזה. מה אומר? כן. כן, אז מה? תעשה לו טובה, אתה את שלך עשית. כותב הגאון מווילנה בפירושו על משלי, גדול וטוב מכל הסיגופים, לעסוק בתורה קודם כל, ובגמילות חסדים. ובזה יחופר אבונו. יש עכשיו ימי שובבים, לא לכולם יכולים להתענות. לא כולם יכולים להתענות. אין בעיה, אבל לפחות תעשה חסד. תעסוק בתורה, ברור, אבל תקדיש חסד. מוריי ורבותיי, אני מכיר פנסיונרים שהם כבר סיימו, די, חלס, אבל הם מתנדבים כמה שעות ביום בארגוני חסד. מי שיכול לשבת ללמוד תורה מצוין, אבל מתנדבים והולכים, ואם זה מניחים תפילין לחבר'ה, זה לא יאומן, זה לא יאומן. אני ראיתי את זה השבוע, הייתי בהר הצופים אצל הסבתא בבית החולים. אתה רואה בן אדם מסתובב במחלוקות, מניח תפילין לקשישים. תשמע, אמרתי לו, מה אומר? אני פנסיונר, איך נהניתי? הוא אומר, אני פנסיונר וזה טוב לי כמה שעות ביום, ואחר כך אחרי צהריים אני הולך ללמוד תורה. אלה אנשים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אמרו חז"ל, כתב בירושלמי, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם ראיתם זכות אבות וזכות אמהות שנתמוטטו, לכו ותדבקו בחסד. אין זכויות, חסד. זה מה שכתוב, וזה מבואר דברי הפסיקתא, שאומר שזכות גמילות החסדים, זה מה שעמד להם במצרים, בזכות זה התעורר חסדי הקדוש ברוך הוא עליהם וגאל אותם. דוד המלך בפרק הכי קשה שלו, הכי קשה שלו, ששם הוא כותב, בר מינן, ימיו מועטים, אשתו אלמנה, בניו יתומים, מילים קשים מאוד. מה הוא אומר? למען לא זכר עשות חסד. כל זה למה? כי הוא לא זכר לעשות חסדים. הוא דאג רק לעצמו, רק למשפחתו. אני לא אומר, גם אצל המשפחה הרבה פעמים זה חסד. אל תחפש עכשיו לעשות חסד בבתי חולים, בו בזמן שאשתך צריכה חסד. אל תחפש לעשות חסד עם השכנים, בו בזמן שהילדים שלך צריכים חסד. החתנים שלך, הקלות, הילדים הנשואים, כן, קודם כל. אבל אם זה בנקל, וכמובן אתה תעשה חסד, בבית זה חסד, זה ברור. תדעו לכם, אדם זוכה לפרנסה טובה אם הוא גומל חסד. הגמרא במסכת כתובות אומרת, אמר רבי, מלח ממון חסר. כמו שמלח משמר את הבשר, ככה הצדקה משמרת את מה? את הממון של האדם. ואמרי לה, אומרת הגמרא, חסד ממון חסר. תעשה חסד, זה משמר את הממון שלך. הממון שלך מתברך. אומר הירושלמי, גשמים יורדים בזכות חסד. רוצים, רוצים גשם. כמובן, תפילות. אבל אומר הירושלמי, אני לא יודע, אני מקריא לכם ירושלמי. אומר הירושלמי, גשמים יורדים בזכות חסד. אני לא רוצה לומר למה גשמים לא יורדים אולי. אם כל אחד מסתכל על עצמו, הוא לא רואה את השני, ולא ראו איש את אחיו. מכת חושך בפרשת השבוע שלנו. לא ראו איש את אחיו. זה הכי מפחיד שלא רואים אחד את השני. לפעמים זה משפחה. אתה אומר לו, תקשיב, אני אומר לכם מקרה שאחיך, מצב לא טוב, תראה מה איתו. אני סומך עליו, הילדים שלו יעזרו לו. זה אח שלו, אח שלו מבטן אמו, מאותו בטן. לא יאומן. מורי ורבותיי, אדם זוכה לאריכות ימים, אומר הזוהר על הפסוק בדבר הזה, תאריכו ימים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל העוסק בגמילות חסדים מאריך ימים. מאריך ימים, לא לחינם אומרים הקברנים, יש להם אריכות ימים, סגולה לאריכות ימים. למה אתם חושבים? סתם? למה? בגלל שהוא עושה חסד, חסד עם המת, זה חסד של אמת. לא צריך לחפש להיות קברן להאריך ימים. אל תחפש. תעשה חסד, תעשה חסד, השם ייתן לך אריכות ימים. אני סיפרתי לכם על ראש ישיבת באר יעקב, שבא בחלום לנכד שלו, לומד איתנו. הוא אומר לו, תורה זה חשוב, אבל חסד גם. צריך חסד בעולם העליון. אתם מכירים, לא יודע, ירושלמים אולי מכירים, יש ארגון גדול, גמח ענק בשם אהבת חסד, של הרב הלל קופרמן. הרב הלל קופרמן, יהודי בעל חסד עצום, יש לו גמח של מיליונים. ערב חג פסח תשע"ט, הוא הולך ברחוב בגבעת שאול, ונופל עליו חלום קורס, חלון ענק מעזרת נשים של בית הכנסת, מי שמכיר בעבד בגבעת שאול, על הראש. על הראש, חלון כבד. מורי ורבותיי, הוא היה מאושפז, ברוך השם, היום הוא בריא ושלם. הוא בא לבקר אותו הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה. כי באמת, הבן אדם הזה כולו חסד. אז הוא מספר, הרב הלל קופרמן אומר לו, כבוד הרב, לילה לפני כן, לפני המקרה שקרה, חלמתי נחש. ואני יודע, גמרא בברכות אומרת שנחש זה סגולה לעשירות. עונה לו הרב חיים קניאבסקי, נכון, כך כתוב בבבלי, בתלמוד בבלי בגמרא בברכות, אבל בוא תקשיב מה כתוב בירושלמי על אדם שחולם נחש. אומר לו, מה כתוב? עכשיו לא תרצו לחלום נחשים. אומר לו הירושלמי, כתוב, הרואה נחש בחלום, נגזר עליו מוות וניצל ממנו, שימו לב, בזכות מעשיו. אומר הירושלמי, בזכות המעשים שלך אתה ניצל. רבותיי, זה ברור ופשוט, חסד זה דבר שעוטף את האדם, שומר אותו. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, מה יעשה האדם וינצל מחבלו של משיח? אם אנחנו לא נמצאים בחבלי משיח, מתי חבלי משיח? מתי? אתמול בערב דיברתי עם בן אדם, היום בבוקר אני שומע שבן אחי, ואני עוד לא בטוח אם זה הוג, שמעתי זה מכלי שלישי, ילד בן שנתיים לא יתעורר בר מינה. פחד פחדים. פחד פחדים. השם ישמור. רב... רב, אם מדברים איתך זה סגולה על אריכות ימים. רב העיר אומר לי, רב אומר לי, הספר, מספרה, הוא היה אצל הספר יום ראשון, אתמול הוא קיבל הודעה שהוא קיבל דום לב במספרה והלך. שם ישמו, בבית וגן, כן. רבותיי, זה, תדעו לכם, זה ימי משיח. זה באמת חבלי משיח. בואו, מה יעשה אדם וינצל? ינצל חסד, סיפרתי, פתחתי את השיעור עם חסד עם ערבים, נכון, זה בני אדם, אבל נוח, שאל אותו, אברהם אבינו שאל את שם, בן נוח, בזכות מה ניצלתם? הוא אומר לו, עשינו חסד עם החיות, עם הבעלי חיים, ניצלנו, לכן הקדוש ברוך הוא לא עשה שתי תיבות, אחד לבעלי חיים, אותה תיבה, עשה להם קומות נפרדות, אבל אותה תיבה, שעשו חסד, ראיתי וורט נפלא, רבותיי תקשיבו, משה רבנו מתפלל על אחותו מרים, אל נא תהי כמת. מה הקשר כמת? מה, בגלל שהיא קיבלה צרת אל נא תהי כמת? מת, אדם מצורע הוא מת, אדם מצורע יש לו פצעים, יש לו זה, אבל הוא מסתובב, הולך בה, נושם בועט, למה אל נא תהי כמת? ראיתי וורט עצום, מצורע, נכון שהוא עדיין חם, חי ונושם, אבל אומר רבי חיים שמולביץ, המצורע הזה נמצא מחוץ לעיר, מחוץ למחנה, רחוק מבני אדם, הוא לא יכול לעשות חסדים, הוא נחשב כמת. אומר את זה לא אני, רבי חיים שמולביץ, הוא אומר לך, תקשיב, אדם שהוא רק תורה, כמו רק תורה, לא רוצה להכיר אף אחד, לא מושיט אצבע לאף אחד, אין בעיה. זה חשוב כמת.
אבל הוא יכול להיות רק תורה ולדבר על כל הלום.
לא, חס ושלום. רבותיי.
תחילה רבה, פה רבה, אני לא מעט דיבר על הנושא הזה.
אוקיי.
ואני שמעתי את השוק בלוויין.
כן.
אני לא נגבר איזה מקום בארץ, כי כמו שאומר, אנשים רבים לדבר, גם אני פחד לדבר.
אל תדבר.
ואני נחתתי בשיעור.
אל תדבר.
ודיברו על...
אל תדבר. אל תדבר.
באותו מקום,
הכיסא הזה, בשום אופן, חס
ושלום.
השם ישמור אותך, רבותיי, בואו נתחזק בחסד. רבותיי, אנחנו נמצאים בימי שובבים, רוצים שיחופר לנו חסד. תעשה עם עצמך הממון שלך חסד, תעשה אם אין לך ממון עם עצמך, ברוך הבא כבוד הרב, חסד. וכמו שאמרנו, חסד, נחפש בחוץ, נעזור בחוץ, אבל קודם כל בבית, עם האישה, עם הילדים, ולאחר מכן, בעזרת השם, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא יעשה עמנו חסדים טובים, ונזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.